בהמשך למה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שתי ההלכות החלק הרמב״ם עם שאר הפוסקים בהלכות מזוזה. הדין הראשון, פתח שאין לו דלת. לדעת הרמב״ם, פתח שאין לו דלת פטור מן המזוזה. שאר הראשונים סוברים שפתח שאין לו דלת חייב במזוזה. ככה היא סברת ראשי, ככה סברת התוספות, ככה סברת הראש, ככה סברת הרשב"א. רוב הראשונים נחלקו על הרמב״ם וסוברים שפתח שאין לו דלת חייב במזוזה. מרן בשולחן ערוך בסימן רש פבע ביורי דעה פסק כדעת רוב הראשונים שפתח אף על פי שאין לו דלת, כמובן יש לו צורת הפתח, יש משקוף עליון, יש שתי מזוזות, אבל אין דלת שם, לא קבעו דלת בפתח הזה. אף על פי כן חייב לשים בו מזוזה. הלכה נוספת שנחלקו בה הרמב״ם שער ראשונים, זה חדר שאין בו 400 על 400 מרובעים, אבל יש בו שטח כדי לרבע מתוכו 400. פרושו של דבר, שהחדר הזה אורכו יותר על רוחבו. נאמר למשל, זה חדר שהאורך שלו הוא 8 אמות, ברוחב של 2 אמות. אז אין רוחב של 4 אמות, אבל אפשר לרבע. אם תיקח מן האורך ותוסיף על הרוחב, אז יש לך 8 על 2, בסופו של דבר נותן לך שטח של 400. האם החדר הזה חייב במזוזה או פטור מן המזוזה? גם בזה נחלקו הרמב״ם שעה ראשונית. דעת הרמב״ם היא שהחדר הזה חייב במזוזה. ככה משמע השונו של הרמב״ם, שכותב, הרי שהיה אורכו יותר על רוחבו, כל שיש לרבע מתוכו 400 חייב במזוזה. אבל הראש חולק על הרמב״ם וסובר שצריך שיהיה בפועל אורך על רוחב, מינימום של 400 על 400. אם אין רוחב של 400, אף אפי שיש אורך כמה שיהיה, 8, 10, 20 אמות לא אכפת לי. אם חסר מהרוחב, אין לי ברוחב 400, הבית הזה פטור מן המזוזה. גם בדבר הזה, מרן הלך להחמיר. מרן פסק בשולחן ערוך כדעת הרמב״ם, פה הלך להחמיר, דעת הרמב״ם היא לחומרה. קודם דעת הרמב״ם הייתה להקל, שבית שאין לו דלת, פתח שאין לו דלת פטור מן המזוזה. כאן הרמב״ם סובר שחדר כזה שאין לו רוחב 400, אבל יש בו כדי לרבע שטח של 400, חייב במזוזה, וכך פסק מרן בשולחן ערוך. בשיעורים הקודמים דיברנו בשאלה, למעשה היום שאנחנו רוצים לקבוע מזוזה או בחדר הקטן הזה שאין בו 400 מרובעות או בפתח כזה שאין בו דלת, האם אנחנו יכולים לקבוע מזוזה עם ברכה או אולי נחשוש לספק ברכות להקל. הבאנו את סברת הרדב"ז שייסד כלל גדול בענייני ספק ברכות להקל. וכך אומר הרדב"ז, כל מקום שהספק הוא במצווה, שהמחלוקת היא במצווה, לא בברכה, האם אנחנו מחויבים במצווה או פטורים מן המצווה? האם אנחנו חייבים לקבוע מזוזה או פטורים מלקבוע מזוזה? ונפסקה ההלכה שאנחנו חייבים לקבוע. אף על פי שהברכה היא דרבנן, כל הברכות כולם הן מדרבנן. ברכות המצוות הן מדי רבנן. לברך על המזוזה, מי חייב אותנו לברך לקבוע מזוזה? חכמים הם שחייבו אותנו. אף על פי שהמצווה היא דאורייתא, וכתבתם על מזוזות בתיך ובשעריך. התורה מצווה לשים מזוזות על פתחים של הבתים, אבל התורה לא ציוותה לברך. חכמים הם שתקנו את הברכה. אף על פי כן אומר הרדב"ז, כשהמחלוקת היא לא בברכה עצמה, כשהספק הוא לא בברכה האם לברך או לא לברך, אלא המחלוקת, הספק היא במצווה. האם לקיים את המצווה, אם אני מחויב בה או פטור ממנה. אחרי שפסקנו שחייב במצווה, הברכה נגררת אחר המצווה. מתי אני אומר ספק ברכות להקל? כשהוויכוח הוא על עצם הברכה. חלק אומרים לברך, וחלק אומרים לא לברך, יש לנו ספק. ספק ברכות להקל. אבל אם המחלוקת היא לא בברכה, פה אין ויכוח בין הרמב״ם לשאר הראשונים האם לברך או לא לברך. הוויכוח הוא האם פתח שאין לו דלת חייב במזוזה, פטור מן המזוזה. אחרי שמרן פסק בשולחן ערוך שהפתח הזה חייב במזוזה, אם כן, הברכה נגררת אחר המצווה. אתה באופן אוטומטי חייב לברך, מכיוון שאתה מחויב בברכה. מחויב במצווה, מחויב גם כן בברכה. זוהי שיטת הרדב"ז. ועל פי זה, כותב בספר ילקוט יוסף, בסוף הסמחות, בחלק א', שבשתי ההלכות הללו, שתי השאלות שאנחנו דנים בהן, גם בפתח שאין בו דלת, וגם בחדר שאורכו יתר על רוחבו, ויש לי כדי לרבע מתוכו 400, אבל אין לי בפועל רוחב של 400, בשתי ההלכות הללו, כיוון שבשולחן ערוך נפסק הדין להחמיר, ואנחנו מחויבים לקבוע בהם מזוזה, יש לקבוע בהם מזוזה עם ברכה. זה היסוד הגדול של הרב, זה העניין הזה, תשובת הרדב"ז, שמחלק בין אם המחלוקת היא במצווה, לבין אם המחלוקת היא בברכה. ומכיוון שכאן הוויכוח הוא בעצם המצווה אם יש חיוב או לא, שולחן ערוך נפסק שחייב, ממילא צריך גם כדי לברך. נוסף על כך, כותב הרב, שיש בדין הזה, בחדר הזה, שיש בו שטח של 400, אבל אין לי רוחב של 400, יש כאן כעין ספק ספקה לחייב. מה הספק ספקה? קודם כל, שמי ההלכה כדעת הרמב״ם, שסובר שכל שיש לי לרבע מתוכו שטח של 400, חייב במזוזה. זה ספק ראשון. אפילו אם תמצא לומר שההלכה כדעת הראש, שסובר שצריך שיהיה בפועל 400, וכאן אין לי 400 בפועל, אם כן פטור, שמי כל זה כאשר זה חדר בפני עצמו, בית בפני עצמו, שעומד כל הבית הזה כולו, יש בו שטח של 400. וזה הראש אמר שפטור. אבל חדר קטן כזה שהוא פתוח לחדר גדול. יש סברת כמה פוסקים אחרונים, מתוכם בספר חמודי דניאל, יש גם כן סברה כזאת ברבי עקיבא איגר, חזון איש גם כן, שהם אומרים, כשזה חדר קטן שפתוח לחדר גדול, החדר הגדול מחייב את הקטן. למה זה דומה? זה דומה למרפסת, לחצר, שהיא לא מקורה, או שהיא אין לה דין של מזוזה מסיבות אחרות. פתורה מן המזוזה, אבל החצר הזאת היא פתוחה לבית. אני בא מהחצר ונכנס לבית. הבית גורם לחייב גם את החצר במזוזה. ואני צריך לשים מזוזה בכניסה לחצר, מחמת הבית. אם כן, גם כאן, החדר הזה קטן ולו 400, הוא פתור מן המזוזה. אבל מכיוון שהוא פתוח לחדר הגדול, והחדר הגדול יש בו יותר מ-400 על 400, אם כן, גם הקטן מתחייב מחמת הגדול. אז זה כן, ספק ספקה. שמי הלכה כדעת הרמב"ם שמחייב, אף אם כמצלו שהלכה כדעת הראש, הנמילה כשעומד לפני עצמו, אבל אם פתוח לחדר אחר גדול, אז חייב מחמת הגדול. כן, כמו שיש לו ספק ספקה לחייב במצווה, עבדין לן ספק ספקה במצווה דאורייתא, ואנחנו פוסקים לו שיקבע את המזוזה עם ברכה. אבל בספר הליכות עולם, שזה הספר האחרון שהרב כתב, בחלק ח', שם הרב כותב בשתי ההלכות הללו, שיקבע מזוזה ולא ברכה. גם בפתח שאין בו דלת, וגם בבית שאין בו 400 ברוחב בפועל, שתי ההלכות הללו יקבע מזוזה ולא ברכה. ואף על פי שיש לנו כללו של הרדב"ז, ואף על פי שיש לנו ספק ספקה, אומר הרב, עדיין זה ספק ברכות להקל. וצריך להביא מה הסברה בדבר. ראשית כל, הכלל הזה שייסד רבנו הרדב"ז לא מוסכם. יש כמה מקומות בשולחן ערוך שמשמע מדברי מרן השולחן ערוך שלא סובר כמו הרדב"ז. אני הזכרתי כבר מהם כמה פעמים בשיעורים קודמים. אני אזכיר דבר אחד שכבר הזכרנו אותו כמה פעמים, זה סעודה שלישית. יש מחלוקת בסעודה שלישית אם יש חיוב לאכול לחם או לא. מרן פוסק שחייב לאכול פת בסעודה שלישית. ואף על פי כן, כותב מרן, מי ששכח לומר את צבע החליצנו בברכת המזון של סעודה שלישית, לא חוזר ומברך. למה? מאחר וזו מחלוקת אם חייב לאכול פת, אומנם נכון, פסקנו לו שחייב לאכול, אבל לא המלטנו ממחלוקת, לא כולם מסכימים שחייב לאכול, כן, עכשיו שאתה דן לעניין ברכת המזון, זה דיון של ברכות. עכשיו הנידון שלך זה על הברכה, אם חייב לברך או לא חייב לברך, הוא שכח לומר את צבע החליצנו. האם חייב לחזור או לא חייב לחזור, כיוון שהספק שלך הוא בספק ברכות, ספק ברכות להקל, ולא חוזר ומברך. ולא כאן, הברכה צריכה להיגרר אחר המצווה. אחרי שפסקת לו שהוא חייב לאכול פת, אם כן, באופן אוטומטי כבר הברכה נגררת אחר המצווה. אף על פי כן מרן לא חשש לכלל הזה של הרדב"ז, אלא עשה ספק ברכות להקל, למרות שבמצווה הלכנו להחמיר. יש דבר דומה לזה בשאלות תשובות לב חיים של הגאון רבי חיים פלאג'י, שם דן על בגד שיש לו 5 כנפות. אתם יודעים, בגד של 4 כנפות חייב בציצית. אם יש לו 5 פינות לבגד הזה, האם חייבים להטיל בו ציציות או לא חייבים להטיל בו ציציות? מרן בשולחן ערוך כותב, זה מחלוקת בראשונים. יש אומרים שחייב להטיל בו ציציות, יש אומרים פטור, דווקא 4 כנפות התורה אומרת, לא 5 כנפות. שולחן ערוך פסק שבגד שיש לו 5 כנפות חייב בציצית. כותב הגאון רבי חיים פלאג'י, יטיל בו ציציות ולא יברך על הטלית הזאת. למה לא יברך? הלא נפסקה הלכה שחייב בציצית. הברכה צריכה להיגרר אחרי הברכה, אחרי המצווה. הנה, לא סובר הרב את הכלל הזה. ויש עוד כמה וכמה וכמה אחרונים שהם חולקים על זה. אבל זה לא רק מחלוקת באחרונים. יש רמב״ם מפורש שמשמע מדבריו שלא סובר את הכלל הזה של הרדב"ז. הרמב״ם הזה בכמה מקומות, אני אזכיר אולי אחד או שני מקומות. יש בפרק ג' מהלכות מילה. הרמב״ם כותב ככה. תינוק שנולד שהוא מהול, שצריך להטיף ממנו דם ברית. נולד בלי עורלה. כשאנחנו רואים תינוק מהול, יש לנו ספק עליו. האם יש בו עורלה כבושה? מתחת לעור הזה אתה לא רואה. עורלה כבושה שם בפנים, וצריך לסלק את העורלה הזאת. או שמהול באמת, ואז לא צריך לסלק את העולה. עוד דבר שיש לדון, בחלק מהמצווה הזאת של הברית, מצוות ברית מילה מחולקת לשני חלקים. חלק הראשון זה הסרת העולה. מגונה היא העולה שכל הגויים נקראו ערלים. כמו שכותב הרמב״ם שם בהלכות מילה. מאוסה היא העולה. דבר מאוס, צריך לסלק את העולה הזאת. אבל מלבד הסילוק של עור העולה, צריך גם כן דם ברית. ועבור עלייך והראיך מתבוססת בדמייך. והוא מלך בדמייך חיי, והוא מלך בדמייך חיי. זה אחד מהם, זה דם מילה. צריך שיהיה דם לברית. אז מילה, אמנם התינוק הזה נולד מהול. אז נאמר שאין עורלה. אבל מה עם דם ברית? עדיין חסר לי. זה החלק הזה של המצווה לא נתקיים. לכן, צריך להטיף ממנו דם ברית. זה דבר קל מאוד, זה תהליך מאוד קל ופשוט. אוקיי, אז בחוד הסכין, דוקר אותו מעט, מוצאים לנו מעט דם אפילו כקורטוב, וזהו, וקיים בזה את המצווה. כותב הרמב״ם, כשמטיף מלו דם ברית, לא מברך. למה? כיוון שזה ספק. אולי יש עולה כבושה, אולי עולה כבושה. ספק ברכות להקל. וכן אנדרוגינוס, שזה, אז יש לו סימן זכרות ונקבות, ואנחנו מסופקים בו אם הוא זכר או נקבה, כשמלים אותו, מלים אותו בלא ברכה. למה? ספק ברכות להקל. מקשים על הרמב״ם שם. הרעבד שם בהשגות. חכמלון נלגן כן, נקשו לו להרמב״ם. והלא, כל הספקות הללו הם ספקות של תורה. אתה ספק חייב למול אותו, ספק לא חייב למול אותו. ספקה דאורייתא לחומרא. אתה חייב למול. אתה לא יכול למנוע מלמול. אתה חייב למול, זה ספק בדין של תורה. ומכיוון שאתה מחויב בדבר, מדין תורה אתה צריך למול, איך אתה מעמל בלא ברכה? למה לא יברך? הרי כיוון שזה, בסופו של דבר, להלכה, מה אתה פוסק? שחייב לברך. למה אתה אומר שלא יברך? עונה להם הרמב״ם בתשובה לחכמי לוניל, על הקושיה הזאת. הוא אומר, אתם לא הבנתם נכון. כל דין, לא משנה אם הוא דין דרבנן או דין של תורה. אם יש לנו ספק, אם הוא מחויב בדבר או פטור מן הדבר, במצווה אנחנו מחייבים אותו לקיים אותה. אבל בברכה, כיוון שכל הברכות על המצוות הן מדרבנן, חוזר הכלל הגדול שספק ברכות להקל. אמנם במצווה אנחנו אומרים ספקה דאורייתא לחומרא וחייב לקיים את המצווה. לא יכול לפתור את עצמו. אבל בברכה אנחנו הולכים להקל. ראיה לדבר, אומר להם הרמב״ם, זה מדין סוכה בשמיני עצרת בחוץ לארץ. חוץ לארץ יש לנו הכל יום טוב, יום טוב שני של גלויות. אם כן, שמיני עצרת זה חג בפני עצמו. בארץ לא יושבים בסוכות, גמרנו. בסוכות ישבו 7 ימים. נגמרו 7 ימים של הסוכות. שמיני עצרת זה חג לעצמו, פזר קשב. זה פר לעצמו, זה כל העניינים שלו. זמן לעצמו, רגל לעצמו, קידוש לעצמו. כל העניינים שלו זה דבר לעצמו. תפילה, הכל, הכל זה דבר שונה. לא שייך לחג הסוכות. בכל זאת, בחוץ לארץ, כיוון שזה ספק שביעי, ושמיני ספק שביעי, שמי זה השביעי עכשיו. אז אומרת הגמרא, אנחנו יושבים בסוכה, יתווה יתווינן, ברוכה למברכינן. לשבת בסוכה, אנחנו יושבים בסוכה. אבל לברך, אשר קדשנו את הצבא מלשב בסוכה, אנחנו לא מברכים. למה? מכיוון שזה ספק. אומר הרמב״ם, הנה ראיה. הלוקה זה ספקה דאורייתא. אתה מסופק, ספק שביעי, ספק שמיני, כזה ספק בדין של תורה. ולכן אתה גם כפוסק לו שישב בסוכה. אבל אין ברכות, פסקת לו שלא יברך. אם כן לך ראיה, אם לך ראיה, שאף עפי שהדין נפסק לחיוב כלפי המצווה, כלפי הברכה, זה עדיין נשאר ספקה דרבנן לכולה. ולכן כותב הרמב״ם את הדין הזה בכמה הלכות. יש חיה אחת שקוראים אותה קוי. קוי, שם של חיה. שהיא ספק חיה, ספק בהמה. מה אכפת לי בהמה, חיה, מה אכפת לי? יש כמה עניינים, נפקא מינה. דבר ראשון, על חיה נאמר, ואיש כי יסוד צד חיה רעוף, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. צד חיה ועוף טעונים כיסוי אדם. אבל בהמה לא טעונה כיסוי אדם. יש שלושה מיני בהמה ושבעה מיני חיה. שור, שי כסבים ושי עזים. שלושה מיני בהמה. שור והמשפחה שלו, הכסבים, הכבשים והמשפחה שלהם, והעזים והמשפחה שלהם, זה שלושה מיני בהמה. מי ששוחט אותם, לא צריך לכסות דמם. שבעה מיני חיה, כתובים בפסוק, אייל וצבי ויחמור, עכו ודישון וטעו וזמר. אלה שבעה מיני חיה טהורים. אם שחט אותם, שפך את דמו, וכיסהו בעפר. מצווה מן התורה, לקחת עפר בעפר ולכסות את הדם הזה. ברך ברכה, אשר קדשנו וסתיו וציוונו, על כיסוי הדם. והנה, מאידך גיסה, הבהמה חלבה אסור. בבהמה יש חלב שהוא אסור באכילה. ומי שאוכל החלב הזה חייב קרת. זה שומן. רק שהוא נמצא במקומות מסוימים בבהמה, חלב שעל הכסלים, שעל הכליות, הוא תמתנה, כמו שכתוב בהלכה. כל מיני מקומות שהחלב נמצא בהם, שומן הזה של הבהמה, שמי שאוכל אותו חייב קרת. זה הדין הזה של חלב, זה רק בבהמה. שלושה מיני הבהמה שהזכרנו. האייל, הצבי, היחמור, כל אלה, חלבה מותר. אין בהם איסור חלב. אלה ההבדלים שיש בין חיה לבהמה. מצד אחד, החיה יש בחומר שהיא טעונה כיסוי אדם, הבהמה לא טעונה כיסוי אדם. מצד שני, הבהמה יש בחומר שהחלב שלה אסור, והחיות יש בהם כולה שהחלב שלהם מותר. הקוי הזה, ספק. ספק חיה, ספק בהמה. מה עושים? נותנים עליו חומרי חיה וחומרי בהמה. מצד אחד, אנחנו לא אוכלים את החלב שלו. אולי זה בהמה, ספק דאורייתא לחומרה, איך אני אוכל את החלב שלו? לא אוכלים את החלב שלו. מצד שני, כששוחטים אותו, מכסים את דמו, טעון כיסוי אדם. כותב הרמב״ם, מכסים את דמו בלא ברכה. למה? כיוון שהברכה היא מדי רבנן, ספק ברכות להקל. כן? הנה עוד דבר. קוי, ספק דאורייתא הזה. אולי בהמה, אולי חיה. ואם זה חיה, צריך כיסוי אדם, זה ספק, מספק של תורה, אנחנו הולכים להחמיר. אף על פי כן, מכיוון שזה ספק בברכות, אחרי הכל, עליהם מסופק בברכות. כל הדברים הללו לא עומדים במבחן בפי כללו של הרדב"ז. בשיטת הרדב"ז, הברכה צריכה להיגרר אחר המצווה. ופה הברכה לא נגררת אחר המצווה. פירוש כותב לך הרמב״ם. אמנם אתה חייב, אבל אתה לא עושה את הברכה. הנה ברית מילה, הנה קוי, וכן על זה הדרך עוד כמה וכמה הלכות. סוכה כמו שהסברנו. יש רק קושיה אחת עצומה על דברי הרמב״ם, וכאורה נראה סותר את עצמו. הרמב״ם בפרק שני מהלכות קריאת שמע, כותב, אדם שנסתפק לו אם קרא קריאת שמע או לא, חוזר וקורא קריאת שמע בברכותיה. קריאת שמע שחרית, יש לה שתי ברכות לפניה, ואחת לאחריה, ברכת יוצר, אהבת עולם, ואחר כך ויציב שחותמת בגאל ישראל. פעם ערב, יש לנו שיר בדברו מעריב ערבים, אהבת עולם, ולאחריה שתי ברכות ואמונה והשכיבנו. אז הוא ספק לו, קרא קריאת שמע בבוקר, יש מצוות עשה מן התורה, קריאת שמע זה מצוות עשה דאורייתא, משוך בך וקומך. הוא סופק, קראתי קריאת שמע, לא קראתי קריאת שמע, לא מצליח להיזכר, היה מסתול, אני יודע מה היה לו, לא מצליח להיזכר אם קרא או לא, חוזר וקורא בברכותיה, חייב לחזור גם על הברכות. והלא זה גמרא ערוכה שהברכות הן מדי רבנן. קריאת שמע דאורייתא, ברכות קריאת שמע מדי רבנן. אם כן, אתה פה סותר את הכלל שלך. איך אתה אומר שמברך על הקריאת שמע? הלא הברכות הן מדי רבנן, לפי הכלל הזה אתה צריך לומר, אף על פי שמדאורייתא חייב לחזור לכל קריאת שמע, על על ברכות שקריאת שמע לא יחזור. הקושיה הזאת כולם עומדים בה. הראשון שהקשה אותה זה הרשב"א. הרשב"א בתשובה בסימן שין כף. הרשב"א כותב, שאלו אותו את הקושיה הזאת על הרמב"ן. והוא אומר, נראה לי, אולי, ככה הוא אומר, נראה לי, אולי, דעתו של הרמב"ם היא, יש הבדל בין קריאת שמע לבין שאר המצוות. קריאת שמע, ברכות שלה חלק מהתפילה. וזוהי תקנת חכמים. תקנת חכמים תקנו שיקרא קריאת שמע, כשהוא קורא, קורא אותה בברכותיה. דבר דומה לזה, שהרמב"ם מסכים איתו, זה יום טוב שני של גלויות. יום טוב שני של גלויות שהזכרנו קודם. אתה עושה קידוש. אתה מברך, אתה אומר ברכות? אתה אומר ברכות. אתה אומר אשר קדישה, אשר בחבנו מכל עם ורומנו מכל לשון. לא רק ברכת הקידוש, אתה אומר גם שחיינו עוד הפעם. וכן על זה הדרך מצוות, למשל שופר. אתה מברך ביום השני על השופר. וכן על זה הדרך, כן, שאר מצוות. אתה מברך גם ביום השני, ליל הסדר. אתה עושה בלילה השני בחוץ לארץ, ליל הסדר, עם כל הברכות, עם האגדה, עם ברכת אשר גאלנו, גאל את אבותינו, עם ארבע כוסות, עם כל הברכות. מברך את כל הברכות כולם. ועל זה ספק. אמנם היום עצמו זה דאורייתא, ספק בדין תורה, אבל הברכות זה דרבנן. איך אתה מברך את הברכות? זה גמרא מפורשת. הקושיה הזאת שאני שואל זה גמרא במסכת שבת. הגמרא שמה שמדברת לעניין נר חנוכה, הגמרא אומרת שהמדליק צריך לברך, אשר קדושה המצאה ציוונו להדליק נר חנוכה. שאלות הגמרא, אתה אומר בציוונו, ואיכן ציוונו? איפה יש בתורה מצוות נר חנוכה? איפה כתוב בתורה להדליק? אתה אומר שקדשנו במצוותה וציוונו. איפה ציוונו? עונה הגמרא שני תירוצים. אחד, כתוב לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל, מצווה לשמוע דברי חכמים. שני, כתוב שאל אביך ויגדך, זה כניך ויום ירו לך. אם כן, כתוב בתורה שצריך לשמוע על חכמים, איך הם מברכים? שאלת הגמרא, אם כן, למה על הדמאי לא מברכים? זה מעשר, מעשר שעושים פירות שקונים מעם הארץ, נקראים דמאי, ספק מעשרים, ספק לא מעשרים. תרצה הגמרא, אביי תירץ, אחי השתא, יש הבדל, שם זה ודאי של דבריהם. נר חנוכה זה תקנת חכמים מדין ודאי. היה להם ספק לחכמים? אין שום ספק. תקנו להדליק נר חנוכה. לא כן הדמאי שהוא ספק. הספק לא תקנו חכמים לברך. שואלת הגמרא, אתה אומר ספק? הנה יום טוב שני של גלויות שהוא ספק ומברכים עליו. תראה צבאי, שם שלא יבוא לזלזל ביום טוב שני. אם תגיד לבני אדם, שמע, יש שני ימים חג, אסור לך לעבוד ביום השני, אתה חייב לשמור לא לעשות מלאכה, אבל קידוש אל תעשה, וזה אל תעשה, והמצוות לא תברך. יבוא לזלזל, יגיד, אם אני לא מברך, אם אני לא עושה קידוש, אז זה לא יום טוב, מה אתה עושה לי סתם, חוכמות אתה עושה לי, אז זה לא יום טוב, כיוון שיבוא לזלזל בו, לכן תקנו חכמים, אף על פי שזה ספק, תקנו על הספק שיברכו. זה איך שהבאי מתרץ. רבה מתרץ תירוץ אחר, אומר בדמי, זה דין אחר, דמי רוב עמי הארץ מעשרים הן. ועפי תורה, אחרי רבים להטות, לכן לא צריך לעשר. חכמים חששו למיעוט, בגלל שזה רק מיעוט, לא תקנו ברכה. אבל יום טוב שני, שזה לא מיעוט, יש לך ספק שקול, אתה לא יודע מה יום טוב, או הראשון או השני. ככה היה בזמן שהם מקדשים את החודש עפי הראייה. אז לכן, זה ספק שקול, צריך לברך. כן, זה גמרא ארוכה. הרמב״ם מודה, הרמב״ם בעצמו כותב, יום טוב שני של גלויות, למה מברכים בו? הלא זה ספק, כיוון שלא יבואו לזלזל בו. כדי שלא יבואו לזלזל, לכן תקנו ברכות. אז אם כן אתה רואה שיש מצוות שחכמים תקנו בהם, אפילו על הספק תקנו ברכה. והרמב״ם מסכים עם זה. אומר הרשב"א, דבר דומה לזה, זה קריאת שמע. כיוון שזה חלק מהתפילה, זה הייתה תקנת חכמים. זה קצת רמוז בתוך לשונו של הרמב״ם, בתשובתו לחכמי לוניל. הוא כותב להם, כל המצוות, זה הכלל. כל המצוות, בין אם הם של תורה, בין אם הם של דרבנן. אם נסתפק לך אם אתה חייב בהם או לא, במצווה אתה חייב לקיים אותה, ובברכה אסור לך לברך, חוץ ממקום שאמרו בו חכמים בפירוש לברך. כן? אמרו חכמים בפירוש לברך על תושן של גלויות, תברך, תשמע על כל חכמים. אמרו לך בקריאת שמע לברך ברכות קריאת שמע עם קריאת שמע, תשמע על חכמים. אבל כל שאר התורה שזה נשאר לשיקול דעת שלנו, לא אמרו לנו חכמים בפירוש תברך, הקורא קריאת שמע. הרשב"א מביא לזה ראיה גם כן, כתוב, זמן קריאת שמע עד 3 שעות ביום. מכאן ואילך לא הפסיד כקורא בתורה. מה זה לא הפסיד? מה פירוש לא הפסיד? פה, מסביר הרשב"א, לא הפסיד את ברכותיה. יכול לברך על קריאת שמע. אף על פי שעבר זמן קריאת שמע. איך אתה מברך? הלא, המצווה עברה. אם זה ממש ברכת המצוות כמו כמו לולב, כמו סוכה, אחד עכשיו באמצע השנה יגיד, אני רוצה לשבת בסוכה, שקידשן רוצה לצוון לשבת בסוכה. מה אתה מברך? עכשיו זה לא הזמן. עבר זמנו, בתי קורבנו. איך אתה אומר וציוונו? קריאת שמה, אתה אומר לו, אף על פי שעבר הזמן, אתה הפסיד, כקורא בתורה. אומר הרשב"א, כאן אתה רואה שתקנת חכמים ככה הייתה, זה רצון החכמים. שיקרא, אף על פי שהוא לא מקיים את המצווה כהלכתה, כבר עבר זמן קריאת שמה, אף על פי כן, קורא קריאת שמה, יקרא אותה ברכותיה. לא הפסיד ברכותיה. כי זו הייתה תקנת חכמים. אז איפה שאמרו לך חכמים בפירוש, לברך על הספק, יוצא מן הכלל. אבל חוץ מזה, שאר המקומות שזה נתון לשיקול דעתנו לפי כללי ההוראה, אז אתה הולך ככה, אומר לך הרמב״ם. בדין של תורה, אתה הולך להחמיר בדין, במצווה עצמה, אבל לא בברכה. זוהי שיטת הרמב״ם. אמנם יש בזה מחלוקת. הרבנו יונה והראש פוסקים למשל בקוי שחייבים לחסות את דמו בברכה. וכי בשאר ספקות, אם זה ספק של תורה, כך כותב רבנו יונה, כל מצווה שהיא ספק של תורה, אחרי שפסקנו לו לקיים את המצווה, הברכה נגררת אחר המצווה. וכאן, אנחנו הולכים כשיטת הרמב״ם. הרמב״ם פוסק שהברכה לא נגררת אחר המצווה. אז אם כן, כל הכלל הזה שייסד רבנו הרדב"ז, אי אפשר ללכת אחרי הכלל הזה בעיניים עצומות. אלא צריך לדון ולהתבונן בכל מקרה לגופו, האם אפשר ללכת אחרי הכלל הזה של הרדב"ז או לא. כי הנה אנחנו רואים שהרמב״ם, גדול המורים, הרמב״ם לא קיבל את הכלל הזה של הרדב"ז. ובעקבותיו גם כן מרן בשולחן ערוך לא קיבל את הכלל הזה של הרדב"ז, כמו שדיברנו בזה כמה פעמים. אז לכן אין לנו להתחשב בכלל הזה של הרדב"ז בכל מקום. אם כן, בואו וננתח עכשיו בשתי הלכות הללו שאנחנו עסוקים בהן. למה מרן פסק להחמיר? כשאתה רואה הלכה בשולחן ערוך, אתה צריך לבדוק את המקורות שלה בבית יוסף. אתה לא יכול סתם ללכת אחרי שולחן ערוך לראות חייב, לעצום עיניים ולהגיד זהו, חייב. בואו נפתח בית יוסף, שם מרן מנמק, שם כותב למה הוא חייב במזוזה. מרן כותב, בבית יוסף כותב, בית של, בגבי הפתח הזה, שאין לו דלתות, כותב מרן בית יוסף, אף על פי שנראים דברי הרמב״ם, שפוסק שפתח שאין לו דלת פטור מן המזוזה, מכיוון שרש"י והראש והמרדכי שאר פוסקים חוקים על הרמב״ם, אז לינה מקטינא כבתא היו לחומרה. כן, מרן בעיקר הדין סובר כאן כדעת הרמב״ם. אם אתה שואל אותי, אומר מרן, אתה שואל אותי מה נראה לי הלכה, אני מסכים כי הרמב״ם שאומר פתח שאין לו דלת פטור מזוזה. אבל מה נעשה שרוב הפוסקים חוקים על הרמב״ם וזה דין של תורה, אז אנחנו הולכים אחריהם להחמיר. כן, מרן פירש לך, הוא לא פסק לך מדין ודאי שפתח שאין לו דלת חייב במזוזה, הוא פסק מדין חומרה. אני מחמיר, אומר מרן, מכיוון שיש לי ספק, יש לי מחלוקת הפוסקים, כמו שכתוב בגמרא בעבודה זרה, בשל תורה, לך אחר המחמיר. אז אני הולך אחר המחמיר. אם כן, לא משום שנפסקה ההלכה מדין פסק בתורת ודאי, הלך מרן וכתב בשולחן ערוך שפתח שאין לו דלת חייב במזוזה, אלא מדין ספק, מתורת ספק, כמה שיש לנו שיטות בפוסקים שמחמירים והם רבים, יש לנו להחמיר כמותם. אז אם כן, כיוון שזה לא מתורת ודאי, איך תאמר הברכה נגררת אחר המצווה? את כל המצווה, כל המצווה הזאת אנחנו עושים מתורת ספק, כיוון שזה יש לנו ספק. אז עכשיו הברכה נשאר עליה ספק גם כן, ספק ברכות להקל. ולכן פתח שנודלת קובע במזוזה בלא ברכה. אותו הדבר יש לנו לומר לגבי הבית הזה שלו 400, חבר הזה שלו 400, שאנחנו רואים בשטח שלו 400, יש לרבע, אבל אין רוחב 400, שיש לנו בזה מחלוקת הראש והרמב״ם. אז מראה כותב ככה בית יוסף, ומכיוון שהראש יחידי הוא זה שחולק על הרמב״ם, הוא לבדו חולק, הרמב״ם מחייב, והראש לבדו חולק על הרמב״ם, כבתי דה הרמב״ם הקטנה. אז כל הסיבה שמרן, כמה שהראש יחידי בדבר. בואו נבחן את זה במבחן המציאות, הראש יחידי או לא יחידי. היום ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה את הדור שלנו, כבר בדורות הקודמים, אבל בדורות שלנו בעיקר, נתפסו ספרי הראשונים, מה שלא שזפתם העין מעולם. היו הרבה כתבי יד עתיקים מאוד, של רבותינו הראשונים, מתשובות הגאונים, מתשובות הראשונים, מרבותינו מאורי הדורות, גדולי הפוסקים שבכל דור ודור, שלא ראו אור הדפוס. היו חבויים וספונים ותמונים בכתבי יד. ברוך השם, היו אנשים מלאי מרץ שהלכו והסתובבו בכל מיני ספריות בעולם אם זה באירופה, בלונדון, בשאר מקומות, באמסטרדם, בהולנד, בכל מיני מקומות, וגאלו את אותם כתבי היד, והדפיסו את הספרים האלה. ברוך השם, היום יש את הספרים האלה מצויים לכל, לכל, לכל חפץ. כל לומד, כל צורב, יכול לפתח ספר ולראות. והנה אנחנו רואים שהרשב"א בתשובה, בסימן קוף יוד, כותב על בית שאין לו 400, אלא יש לו שטח של 400. ממש בנושא הזה שאנחנו עוסקים. אמנם שם השאלה בכלל לא בענייני מזוזה, שם השאלה בדיני חלוקת חצר. אבל זה היינו הך. יש גמרא בסוכה, בדף ג', הגמרא אומרת, תנו רבנן, בית שאין לו 400. Okay? דברים עכשיו על הבית הזה שבאמת. פטור מן המזוזה, הוא פטור מן המעקה, ואין מעריבים בו, ואין משתתפים בו, ואין הוא מתמי בבית המנוגע, ואין הוא נחלט בבתי ערי חומה. כן, רשימה ארוכה של הלכות שהם נאמרו לגבי בית של בו 400, וכולם נובעים מתוך יסוד אחד. הבית הזה לא נחשב שמו בית, לא נקרא שמו בית. מה הוא נקרא? אולי בית עריי, אולי בית שעומד לסתר, ככה מסביר הרשב"א בתשובה. לכן, בית כזה לא מקבל חלק בחצר. פירוש הדבר, אם יש כמה בתים שהם פתוחים לחצר אחת, כל בעל בית אחד יש לו חלק בחצר. כי בית שאין בו 400, אין לו חלק בחצר. אותו הדבר, אין בו דיני חלוקה. יש שני שותפים בבית, רוצים לחלוק אותו. או בחצר, או בבית. אז אם יש בחצר 400, חולקים אותה לשניים. זה שתי עמות לזה, שתי עמות לזה. או 400 לזה, 400 לזה. אבל בית שאין בו 400, אין בו דיני חלוקה. אותו הדבר, אי אפשר לשים בתוכו עירוב, אי אפשר אין בו דיני בית המנוגע. לגעי בתי מושך. מעקה, התורה אומרת, ועשית כתבני בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. הלך אחד בנה בית שאין בו 400, פטור מן המעקה, פטור מן המזוזה. כל הדינים של בית לא חלים אלא על בית שיש בו 400. אם אין בו 400, פטור. אז כן, פוסק הרשב"א שם, לא לעניין המזוזה, אבל כותב דין בהלכות חצר, אומר, בית כזה, שיש לי לרבע מתוכה 400, אבל אין לי ברוחבו בפועל 400, אין לו דין בית, ולא חלים עליו שם בית, ולא תורת בית, ואני לא יכול לחייב אותו בדיני חלוקת חצר, ולא יכול לחייב אותו בשטח בחצר. כל דין, למה? כותב הרשב"א, זה בית שמו דירת עריי, לא נקרא שמו דירת קבע. שאין לך עומד לסתר גדול מזה. מביא הרשב"א סברה, שהיא סברת התורי זהב גם כן. אומר שאם לא כן, תחשוב. אומר, ואם יש לך בית שרוחבו אמה, אמה, ברוחב 16 עמות, שזה תרבע, יש לך 400 שם. זה יקרה שמו בית? אתה בקושי יכול לעבור באמה אחת. ואם יש שם חצי אמה, על רוחב של 32 עמות. אז זה גם עדיין בית? אפשר לרבע מתוכה 400. ואם יש רבע עמה, יאללה, תתחיל להאריך. בקיצור, אתה נכנס לתוך צינור, כל צינור עכשיו תגיד שיש לו דין של בית? מה זה זה? זה לא, אי אפשר לחיות שם, זה לא בית מגורים. אז איפה הקו האדום? איפה הלכה? חכמים, מה, נתנו דברים לשיעורים? כל אחד יגיד, אני יכול לחיות שם. אחד יגיד, אני לא יכול לחיות שם. יש, בכל ההלכות, יש חכמים קבעו שיעורים, חציצים ומחיצים, על 50 שנה, יש שיעור לכל דבר. אתה לא יכול להמציא דבר. אחי, כשאמרו חכמים בית שאין בו 400 על 400, פירושו 400 אורך ב-400 רוחב. ככה כותב הרשב"א. הרשב"א הוא לא יחידי בדבר. גם רבנו ירוחם, בסוף הלכות מזוזה, בפרק ג' שמה, כותב, בסוף ספר תולדות אדם, כותב רבנו ירוחם, מביא את הרמב"ם, וכותב, אבל רבנו יצחק אלפסי, כתב בנוסחתו בגמרא, בית שאין בו 400 על 400. משמע מדבריו שסובר שצריך שיהיה גם ברוחב 400, ואכן הקטנן. וכן רבנו ירוחם עושה גם כמחלוקת הריף כנגד הרמב״ם. וכן עכשיו נמצאנו למדים שהראש הוא לא יחידי שחולק על הרמב״ם. הנה הריף לפי שיטת רבנו ירוחם גם כן חולק על הרמב״ם. רבנו ירוחם עצמו מסכים עם הריף. וגם כן הרשב"א בתשובה גם הוא חולק על הרמב״ם. וגם הוא סובר שבית כזה אין בו חיוב מזוזה. אם כן, נלך אחר הבית יוסף. מה הבית יוסף אומר? כיוון שהראש יחידי, לא יחידי. מצאנו לא חברים להראש. יש לו טענה דמסייע עליה, יש לו כמה ראשונים שעומדים בשיטתו. אם כן, לאחר שכן, נלך אחר זיל בתר טעמה. עם כל הסיבה שמרן פסק כדעת הרמב״ם להחמיר, זה רק משום שהראש יחידי, אז עכשיו כבר לא נוכל להחמיר, לגבי הברכה לפחות לא נוכל להחמיר. יש לנו לחשוש, אמנם אנחנו לא באים לפתור את הבית הזה ממזוזה, חס ושלום שאנחנו נבוא ללכת נגד שולחן ערוך עכשיו ונגיד, שולחן ערוך פסק שחייב, מצאנו עוד חלקים ונפתור. חס ושלום. עדיין אנחנו חייבים לקבוע מזוזה בבית כזה. אלא מאי, שיש לנו חשש גדול לגבי הברכות, נשארנו עדיין בספק. זה לא סתם מחלוקת של רבים כנגד יחיד, זה מחלוקת של רבים כנגד רבים, ולכן נשארנו בספק לגבי הברכה, וממילא יש לקבוע מזוזה בבית הזה, אבל בלא ברכה. יתרה מזאת, יש שיטת התורי זהב באורח חיים בסימן תפרש של המדלד, בהלכות סוכה, שהוא מדבר על העניין הזה של הרמב״ם, והוא כותב דבר פלא. הוא כותב, אומר, לפי דעתי, לא הבינו את דברי הרמב״ם. ולא עלתה על דעתו של רבנו הרמב״ם לומר כזה דבר, שבית שאין לו רוחב 400 שיחה במזוזה. לא יתכה שעל... אלא כל כוונתו זה רק להוציא את הזוויות של הריבוע, של נוסח של זוויות, כמו שמשמע מדבריו לגבי עיגול, שם הרמב״ם כותב גם כן, שבית עגול, כל שיש לך לרבע מתוכה 400, חיה במזוזה, אף על פי שאין לו זוויות. אומר, אתה זוי כוונת הרמב״ם, למעט את הזוויות, אבל לא להגיד לך שאם אין רוחב 400, שיהיה פתור מנה, שיהיה חיה במזוזה. לא עלתה על דעתו של הרמב״ם. אם כן, גם הרמב״ם הזה שאנחנו נשענים עליו, גם זה מוטל בספק אם זה כוונתו של הרמב״ם, או אין זו כוונתו. הוא משווה התז, משווה דעת הרמב״ם לדעת שאר הראשונים. אז אם כן, נשארנו עכשיו בספק, סופו של דבר נשארנו בספק, האם בית כזה שאין בו 400 בפועל, ורק לרבע, האם חייב במזוזה או לא. לכן, לדינה, חייבים לקבוע בו מזוזה, אבל לא נוכל לחייב ברכה מדין ספק, אלא אנחנו קובעים בלא ברכה, ספק ברכות להקל. ככה, כמו שביארתי עכשיו, דעתו של חכם עובדיה במסקנה, שבשתי ההלכות הללו קובעים מזוזה בלא ברכה. בשני המקרים הללו, גם פתח שאין בו דלת, וגם בית קטן כזה שאין בו 400 בפועל, אלא רק כדי לרבע 400.
פתח שאין בו דלת, איזה פתח שאין בו מזוזה?
בימינה נכנס. זה תלוי רוב כניסות, רוב יציאות, זה כבר היה שיעור שלם על זה. עכשיו נבוא לבאר הלכה דומה לזאת. כתוב בגמרא במסכת מנחות בדף מ"ד, הסוחר בית בחוץ לארץ כל 30 יום פטור מן המזוזה, וכן הדר בפונדקי בארץ ישראל כל 30 יום פטור מן המזוזה, אבל הסוחר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד משום מצוות יישוב ארץ ישראל. יש הבדל בין אדם שסוחר בית בחוץ לארץ ולאדם שסוחר בית בארץ ישראל. בארץ ישראל, מהיום הראשון שסוחר בית, תחייב במזוזה. קובע המזוזה עם ברכה. חוץ על הארץ, כל מקום אחר חוץ מארץ ישראל, 30 יום הראשונים פטור מן המזוזה, ולאחר 30 יום, 30 יום ואילך, מתחייב במזוזה. נחלקו הראשונים, אחרי 30 יום שחייב במזוזה, האם זה דין דאורייתא? או חובה רק מדרבנן. עיקר המחלוקת שלהם היא בהבנת דברי הגמרא, שהגמרא אומרת המזוזה היא חובת הדר. מי שדר בבית חייב לשים בתוכו מזוזה. גמרא בכמה מקומות, בפסחים, ביומה, שהמצווה היא חובת הדר. כן, אדם שסוחר בית, הבית לא שלו. הוא לא קנה את הבית, הוא רק משתמש בו. כמו שכותב הגאון רבי עקיבא איגר בתשובה בסימן סמך וב, שסחירות קיימה לן, סחירות לא קניה קניין הגוף. סחירות לא קונה את גוף הדבר, אלא רק קניין פירות. יש לי זכויות להשתמש במקום. אני משלם סחירות, פירושו של דבר יש לי זכויות שימוש במקום. אין לי בעלות על בעלות ממונית על המקום, אלא רק זכויות שימוש בו. ככה זה בסחירות של כלים, ככה זה בסחירות של בתים, בסחירות של קרקעות, זה הדין. אז אם כן, אני לא הבעלים של הבית, וזה ששילמתי שכירות, לא הפכתי להיות בעלים של הבית. המזוזה היא חובת הדר, אז הסוחר חייב לקבוע מזוזה. אבל, האם עדיין צריך שגם יהיה ביתו, צריך שיהיה ביתו ויגור בו, ואז יקרה חובת הדר? או אפילו כשזה לא ביתו, כל שהוא דר בתוכו חייב במזוזה. זה המחלוקת שיש בין הראשונים. רש"י כותב שם, במסכת מנחות, בית של סוחר בית בחוץ לארץ כל 30 יום פטור מן המזוזה, כיוון שיכול לחזור בו כל 30 יום, עדיין לא גמר בדעתו להיות שמה. וכן, נקרא שמה דירת ערי, ולכן פטורה מן המזוזה. לאחר 30 יום, חשיב אליה כדירת קבע, ולכן חייב במזוזה. כמשמע מרש"י, שהוא סובר, זה דין תורה. כשהדירה הסחורה הזאת, הבית הסחור הזה, הפך להיות קבוע בשבילו, הוא רוצה, החליט בדעתו, זאת מנוחתי עד עד פה יושב כביתייה. זהו, זה הבית, רוצה לגור פה עכשיו. כיוון שהוא החליט וגמר בליבו לגור בבית הזה, אז הפך להיות בית שנקרא שמו קבע, וממילא חייב במזוה מן התורה. כל בית קבע חייב במזוה מן התורה. 30 יום ראשונים למה הוא פטור, עדיין זה לא קבוע, עראי. הוא יכול לשנות דעתו, הוא נכנס שם, אולי לא נזילות, אולי לא שם עכברים, אולי לא שם כל מיני בעיות, לא ירצה להמשיך לגור שם. על אחר 30 יום סבר וקיבל, החליט שהוא נשאר, אז ממילא הופך להיות מגורי קבע וחייב במזוזה. ככה יש שיטת ראשי. התוספות שם, בביאור אחד מביאים שני תירוצים, בביאור אחד מסכימים פירוש ראשי שזה דאורייתא, אחר כך בתירוץ שני כותבים תוספות, ואפשר לומר שבמזוזה, גם לאחר 30 יום, חייב מדרבנן. דומיא דציצית, כי שם בגמרא כתוב, תלית שאולה, כל 30 יום פטורה מציצית. לאחר 30 יום חייבת בציצית. או מצפות, חייבת בציצית מדרבנן. לאחר 30 יום. למה? כי בגמרא במסכת חולין כתוב, כסותך. בפסוק איך כתוב? גדילי תעשה לך על ארבע כפות כסותך אשר תכסה בה. כסותך, מה זה כסותך? הכסות שלך, הבגד שלך. תלית שאולה זה בגד של אחרים. בגד של אחרים זה לא שלך. כן, אתה פטור מלשים בו ציצית. לאחר 30 יום חייב. ומצפות, למה חייב? אבל זה לא כסותך לאחר 30 יום. אתה רוצה לסנות דרבנן. חכמים חייבו, למה? נראה כמו כסותו. כי רוב בני אדם, הוא שואל השאלה, לוקח בהשאלה דבר מחברו, זה הגבלת זמן. זה זמן קצר. עד 30 יום אנשים משאילים. יותר מ-30 יום, מה הוא עוד משתמש בזה? נראה לסובבים אותו שזה שלו. אחרי, כיוון שזה נראה כשלו, חייב בציצית, אבל מדרבנן. מכאן מודעה רבה לאורייתא. שאדם לא ישאיל ציצית מחברו, אלא ידאג שתהיה לו ציצית משלו. יש מחלוקת באחרונים עם ציצית מצויצת, זה שאמרו תלית שאולה, הכוונה בגד שיש לו ארבע כפות ואין בו ציציות. פטור מן הציצית הכוונה שלא חייב להטיל בו ציציות. אבל שהוא שואל תלית מצויצת, האם חייב יכול לברך עליה או לא יכול לברך עליה? המסקנה של האחרונים היא כשאדם שואל על מנת לקיים את המצווה, אז דעתו... שחברו ייתן לו את התלית בתנאים שאפשר לקיים את המצווה. אז אם בשאולה לא מקיימים מצווה, אז כוונתו לקבל את זה מחברו במתנה על מנת להחזיר. וחברו שנותן לו גם כן, שמה נותן לו את הציצית? שיקיים מצווה נותן לו אותה. לא בשביל שיקר לו, אלא בשביל שיקיים מצווה. אז גם כן, על מנת שיקיים את המצווה בתנאים של המצווה. אז כאילו נתן לו אותה במתנה על מנת להחזיר. ולכן, יכול, למסקנה יכול לברך עליה. אבל יראה שמיים לא הכניס עצמו במצב כזה. אלא ידאג שתהיה לו ציצית משלו. יש אנשים שבשבת הוא סומך על הציצית של בית הכנסת. הוא לא בא עם ציצית מהבית שלו. קשה לו לסחוב איתו ציצית, או שהוא לא סומך על העירוב. שילבש אותה, לא סומך על העירוב. כשהוא לובש, זה כבר לא נקרא שום טלטל. ילבש אותה, העיקר שתהיה ציצית שלו, כדי שיוכל לברך עליה בשופי לכל הדעות. מי שרוצה לסמוך על הסברות של הפוסקים שאומרים שתלית של בית הכנסת אפשר לברך עליה, רשאי. כתוב, בין שחי פוסק ששלח תלית של בית הכנסת. כל העולים מסכימים על זה. אבל לכתחילה, ירא שמיים, כותב הרב בן ישחי, לא יכניס את עצמו לספק הזה. אלא ייקח תלית משלו, ויברך על תלית משלו בדווקא. טוב, נחזור לעין שלנו. אז כן, תלית שאולה, כל 30 יום פטורה מציצית, לאחר 30 יום חייבת מדרבנן. ומצפות, הוא הדין במזוזה. כל 30 יום הראשוני פטור מציצית, לאחר 30 יום חייב מדרבנן. למה? כי במזוזה גם כן יש ביתך כתוב. כתבתם על מזוזות ביתך, ושאר, מה זה ביתך? הבית שלך. זה בית של אחרים זה, בית שכור. או בית שאול, הוא הדין. כן? זה בית של אחרים, גם כן פטור מן המזוזה. לאחר 30 יום חייב רק מדרבנן. ואף על פי שהגמרא דורשת ביתך דרך ביאתך לחייב על הימין, תראה ביתך כתיבה. יש פרשת שמע וכתבת עמזו ביתך בשעריך, ויש פרשת ויהי שמע עוד פעם וכתבת עמזו ביתך. אז אם כן, פעמיים כתוב ביתך. פעם אחת ללמד אותנו דרך ביאתך, פעם אחת ללמד אותנו שהבית הזה צריך שיהיה שלך. דווקא אם הוא שלך חייב במזוזה מן התורה, אבל אם הוא לא שלך פטור מן המזוזה מן התורה, וחייב רק מדרבנן ורק לאחר 30 יום. למה? כי לאחר 30 יום מחזה כקבוע. תוך 30 יום זה נראה רעי, טוב, בן אדם גר פה, ידע מה מחר ילך. אחרי 30 יום כבר נראה לאנשים כאילו זה קבוע. כמו ציצית, לאחר 30 יום זה נראה כאילו בגד שלו, גם בבית, לאחר 30 יום זה נראה כאילו בית שלו, ולכן חייב לשים ציצית, חייב לשים מזוזה על הפתח. כן, זה מחלוקת ראשונים עכשיו. האם החיוב של המזוזה בבית סחור בחוץ לארץ לאחר 30 יום הוא מדאורייתא או מדרבנן. נפקא מינה בין השיטות. אדם ששוכר בית בחוץ לארץ מראש לתקופה ארוכה. הוא לא שוכר ל-30 יום. אלא הוא בא, חותם חוזה לשנה, לשנתיים, חצי שנה, יותר מ-30 יום. האם יכול לקבוע מזוזה מיד בכניסתו? או שתאמר לו, איך אתה קובע מזוזה מיד? 30 יום אתה פטור, חכה. לפחות ברכה אתה לא יכול להגיד. איך אתה אומר, אתה פטור מן הדבר ועושהו, איך אתה יכול לברך? זה לך אורה תלוי במחלוקת הזאת. לשיטת ראשי שפירש, שכל 30 יום הראשונים, הוא יכול לשנות את דעתו. עדיין לא קבע בדעתו שזה ביתו. אז אם קבע, טוב, יכול לשנות. עכשיו לא יכול לשנות. עשה חוזה. אם הוא משנה, זה מפסיד כספים, לא יכול לשנות. גמרנו. נשמת הריהוט שלו, קבע את עצמו בבית הזה. נתן דפזט, שם כסף על שנה מראש, על 3 חודשים מראש, על 1 חודש מראש. הוא לא יכול לחזור בו עכשיו. גמרנו. זה הבית שלו. וכפי שיטתו, כבר לא צריך לחכות 30 יום. מיד איכשהו נכנס לבית, מיד מתחייב במזוזה. אבל לפי דברי התוספות, שסוברים שכל החיים של המזוזה אחר 30 יום זה רק מדרבנן. מישהו מחזק קבוע. אז מתי זה מחזק קבוע? אחרי שהנתונים של המגורים מוכיחים שזה דיורי קבע. די, נו, לאחר שהוא גר כבר במקום 30 יום. זה לא תלוי בשטרות, בחתימות, בחוזים, בכספים. זה תלוי במציאות של המגורים. כי לפי זה, יש לומר שעדיין הוא פטור מן המזוזה, ולא יכול להיכנס בברכה הזאת, להיכנס בחיוב הזה, לקבוע את המזוזה עם ברכה. אמנם הרב חידה בספר יוסף אומץ, כותב בסימן למד, כותב שאין מחלוקת לדבר. אם קבע מראש לגור במקום הזה יותר מ-30 יום, מתחייב מיד במזוזה וקובע אותה עם ברכה. ככה יש שיטת הרב חידה. וכותב, כולם מודו, כולם מודים בדבר הזה. אבל יש מחלוקת. אחרי שרק כותב, אין מחלוקת, יש מחלוקת בדבר. אומנם נכון, המאירי כותב בפירוש, שאם אדם קבע מראש לגור במקום יותר מ-30 יום, חייב במזוזה מיד וקובע במזוזה עם ברכה. כך כתוב גם כבלימוקי יוסף. הוא כותב את המשנה קצת את הלשון של הגמרא. הוא אומר, הסוחר בית בחוץ לארץ ל-30 יום, פטור מן המזוזה. מה משמע? ליותר מ-30 יום, חייב מיד במזוזה. שיטת הלימוקי יוסף גם כן הולכת בדעת, כדעת המאירי. אבל, כמו שאמרנו שדעת צפות שזה מדרבנה, ובשיטת התוספות עומדים שיטת הרשב"א, הרשב"א גם כן הולך בסברה הזאת, שהבית לאחר 30 יום חייב במזוזה מדרבנן, ועוד הריטב"א גם כן כותב ככה בכמה מקומות, שחובת המזוזה לאחר 30 יום מדרבנן, כמשמע שתוך 30 יום הראשונים, גם אם ירצה לחייב את עצמו, לא יכול לחייב את עצמו. יש הרבה אחרונים שכותבים ככה במפורש. לא נמלטנו מן המחלוקת. עדיין אנחנו נמצאים במחלוקת. האם אפשר לברך תוך 30 יום הראשונים, כשהוא נכנס לבית, אף פי שהוא קובע מראש, האם אפשר לברך או אי אפשר לברך, הדבר הזה שנוי במחלוקת. לכן לדינה, אדם ששוכר בית בחוץ לארץ, ורוצה לשים מזוזה בהתחלה, אמנם נכון, לא רק רוצה, כיוון שהוא חתם חוזה לתקופה ארוכה, צריך לומר שמן הדין הוא כבר חייב במזוזה. כך כותב המאירי, כך כותב הנימוקי יוסף, כך כותב החידה, כל גדולי הפוסקים האלה אומרים שמתחייב במזוזה מיד. אז אי אפשר לפתור אותו, להגיד לו, אדוני, אתה בחוץ לארץ עכשיו, יש לך 30 יום של פטור. זה כשהוא שוחר זמני. הוא לא יודע אם הוא נשאר או לא נשאר. אבל להתחייב במזוזה, צריך לומר שהוא חייב כבר במזוזה. אם הוא קובע לזמן ארוך, צריך לומר שהוא חייב במזוזה. ואלא מה, שעדיין אנחנו נדון על הברכה שלו. אם הוא יכול לברך לפני 30 יום או לא יכול לברך לפני 30 יום. בתוך ה-30 יום הראשונים. וחזרנו לכלל הגדול שאנחנו מדברים עליו בשיעור הזה, שכל שיש לנו מחלוקת הפוסקים. אם חייב בדבר או לא חייב בדבר, אנחנו הולכים להקל לעניין הברכה. ולכן, תוך 30 יום קובע מזוזה בלא ברכה. לאחר 30 יום צריך, נתתי אולי שיעור בזה כבר פעם אחת, האם צריך להסיר או לא צריך להסיר, למסקנה, יסיר את המזוזה אחרי 30 יום, ויחזור ויקבע אותה, טוב גם כן שישלח אותה לבדיקה, שאז יש עליה דין ימלח. אבל גם אם לא שולח אותה לבדיקה, יכול לחזור ולקבוע אותה, ואז יכול לברך. ואז יכול לברך. יכול, לפי הדין, מעיקר הדין אפילו מיד יכול. למה זה דומה? זה דומה, אגיד לך למה זה דומה. זה דומה לאדם שהניח תפילין לפני עלות השחר. יכול לברך באותה שעה לתפילין? אסור לברך, זה קודם זמנו. הגיע עלות השחר, מה כתוב? ומשמש בתפילה ומברך. יכול לברך, עכשיו יכול לברך. למה? מצווה נמשכת. אפילו אם נגיד שהמזוזה היא לא מצווה נמשכת, אבל אחרי שהוא עקר אותה, כשהוא חוזר לשים אותה, זה נקרא עובר לעשייתה. עדיף יותר שישלח לבדיקה. זה לצאת מכל ספק, הדרך החלקה ביותר זה שישלח אותה לבדיקה, ויש עליה דין נמלח. כשהיא חוזרת מהבדיקה, אז קובע אותה בברכה. אבל תוך 30 יום הראשונים, לא יכול לברך על המזוזה, אפילו אם הוא שכר את הבית מראש לתקופה ארוכה. מה אתה עושה?
אז יחכה הרב 28 יום, מלכתחילה שלא יקבע את המזוזה.
אבל חייב במזוזה. כיוון שהוא שכר מראש, מתי פטור? כשהוא לא שכר מראש לתקופה ארוכה. אבל אם הוא שכר מראש לתקופה ארוכה, חייב במזוזה. הוא כבר חתם חוזה, הוא כבר התחייב בכספים, הוא חייב לשים מזוזה מיד, כך כותב המאירי. אז מחלוקת בדאורייתא, נכון? בספקה דאורייתא אנחנו הולכים להחמיר, מחמירים עליו, שישים מזוזה. אז לעניין המצווה, חייב במזוזה. לעניין הברכה, לא יכול לברך, כיוון שזה מחלוקת. ספק ברכות דאקל. לכן, יקבע בלא ברכה, לאחר 30 יום יסיר אותה ממקומה, ישלח אותה לבדיקה כדי שיהיה בוודאות יכול לברך, ואז חוזר ומברך, מברך, לא חוזר, אלא מברך עכשיו, אשר קדשנו מצווה וציוונו, לקבוע מזוזה, מקיים את המצווה כהלכתה. אם קנה בית, קנה בית בחוץ לארץ, מתחייב מיד, כי מתקיימים שני התנאים. הוא גם בעלים על הבית, זה גם נקרא בטחה, והוא גם דר בבית. מזוזה חובת הדר. אבל בסחירות שחסרה לנו התנאי, חסר לנו התנאי של בטחה, שתי הצפות, אי אפשר לחייב אותו, לכן יעשה כמו שביארנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. וחרק השם אמר, רצה הקודש לחוץ, זקות ישראל, יפרח בעלי תורה, מצוות שנאמר.